עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אומרים התנחלות, רואים מיד כפר עם גגות רעפים או מאחז חוף רוחות עם קומץ קרוונים. אומרים עיר, רואים כפר סבא או אשקלון. אז זהו, שתלוי מי אומר. שכונה חדשה, 730 יחידות דיור, מתוכננת באריאל, בתוך השטח המוניציפלי של העיר. 3 קילומטר מאריאל שוכנת העיירה הערבית סלפית. כשאני אומר עיר או עיירה, המונחים זה מוויקיפדיה. באריאל 20,000 תושבים, ובסלפית 10,000. ובכל זאת, מאמר בארץ קורא לאריאל התנחלות, לשכונה החדשה התנחלות חדשה לגמרי, ולסלפית עיר מחוז פלסטינית. אגב, גם לגבעה הצרפתית, רמות ונווה יעקב, שבירושלים הם קוראים התנחלויות. ואחר כך הם מתפלאים שהערבים בלוד קוראים ליהודים בשכונת רמות אשכול מתנחלים, או שמרב מיכאלי תומכת בהקמת יישובים בנגב לבדואים ומתנגדת להקמת יישובים ליהודים, או שהארץ מתנגד לנטיעת עצים בנגב כי הם עלולים להפריע לבדואים להשתלט על אדמות הלאום. התופעה הזאת ידועה כהנדסת תודעה. הארץ עובד בזה. ולמה זה בכלל שוטר טוב? כי יש עדיין הרבה יהודים שעובדים בבניית ארץ ישראל, בהתיישבות בה, בהפרחת שממותיה, וזה גם מעצבן את השמאלנים, אז פעמיים כי טוב.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הרע. כן, אתם בטוחים שאני אתגולל עכשיו על תוקפיהם של העיתונאים מחוץ לבית המשפט, אבל יש לנו על זה אייטם ואני אגנה כאן דווקא עורך הדין בשם ולנטינה נלין. גברת שעלתה היום בזום להשתתף בדיון בכנסת בנושא הקורונה, מישהי שניצלה את העובדה שהסכימו לשתף בדיון נציגי ציבור בצורה חופשית, ומיד פיזרה את מנת הפייק הרעילה שלה וטענה שאסור לתת לדוקטור שרון אלרועי פרייס להשתתף בקבלת ההחלטות כי היא, אני מצטט, לא אובייקטיבית והיא עובדת של חברת פייזר. טוב עשתה חברת הכנסת עידית סילמן שהעיפה אותה מיד מהדיון. טוב עשה שר הבריאות ניצן הורוביץ שהודיע שהבא שיפזר פייק מהסוג הזה על עובדי ציבור יחטוף. טוב תעשו אתם אם תתרחקו מכנופיית מפיצי ההבלים, בדיות, מעשיות, פייק ורעל כזה ברשתות. מדובר באנשים מטורללים על מלא. צריך פשוט לתפוס מהם מרחק, לתת להם את היחס המגיע להם, כלומר שום יחס. צריך להתחיל לטפל בהם באמצעים חוקיים, כי זה מתחיל להיות פחות מצחיק ויותר מדאיג. תודה.
נו, שכוייך.
אני אעשה עליך היום אחד שוטר רע, האיש כל היום מגדף את הארץ והוא גדול המנויים של הארץ.
אתה מתפרנס מנתניהו ואומר עליי שאני מתפרנס מהארץ?
תשמע, אבל יש פה איזשהו, אני אבדוק את זה, ואני אלמד בפסק הדין ואני אגיב כשיהיה אפשר. אגב, מרב מיכאלי לא מתנגדת לבניית יישובים בנגב, זה קצת יותר מורכב, אבל בסדר. טוב, סלפית
משהו מורכב, זה סימן שבן אדם
לא, אני ירדתי שם, צללתי לזה כי זה יטריד אותי קצת, וזה לא, יש שם גם ויכוח מאוד מעניין, עשיתי בזמנו עליו כמה אייטמים בעושים סדר, על הקטע של אם מבנה יישובים חדשים בנגב זה יחסה לגמרי את כל את הרד ואת ירוחם ואת זה, כולם יברחו לחדשים, יש שם סיפור מאוד מורכב. תשמע רגע שנייה, בוא נעשה קרדיטים. למה לא נעשה קרדיטים? עורכים ופיקים סער פלסנר ואפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון. אתמול חשבתי להמשיך לחרוש על גב הנושא הטורקי, בוא נאמר הצלחה גדולה לא הייתה כאן, אז אני אתן לכם עכשיו את המשאלים הנוכחי והקודם. הנוכחי הוא כזה, עכשיו ממש עלה, להערכתי הוא יצליח יותר. פרטים חדשים על תכשיטים שנרכשו עבור שר נתניהו, דחייה בעדות ניר חפץ, אי ודאות בתיק 4000, תיקי נתניהו נקודותיים, 1. קורסים, 2. גדלים ומתעצמים, 3. משעממים, 4. יאללה עסקת טיעון, מצינו. קדימה, תצביעו, תשפיעו, בין הפותרים לכונה יוגרל צמיד זהב במימון מילצ'ן. אתמול 1,387 איש השתתפו בעקבות מעצרם של בני הזוג אוקנין, הכל כלול בריזורט חלומי בטורקיה בחצי מחיר, סימן שאלה. 44% אמרו אני עם טורקיה גמרתי, 13% אמרו, כן, למה לא? ועוד 44% אמרו, רק בתום עידן ארדואן. שאני יודע מתי יגיע איתו עידן ארדואן, כל הזמן מפרסמים שהוא לא מרגיש טוב, מתנדנד, נופל.
חולה מאוד,
אלמן. על מה לא נדבר היום?
יועז הנדל מתנגד לעשרת יישובים ביהודה ושומרון ממפת העדיפות הלאומית. מפלגת העבודה דווקא דורשת. עכשיו נראה, 10 מעלות ימינה או 90 מעלות שמאלה.
משמר הכנסת מנה כניסתה למשכן של גונן לוים, יועצת של תמר זנדברג, כי הסמלה שלה הייתה קצרת מדי. אז מי צריך את משמרות הצניעות של שובו אחים?
מחבל פתח באש על כוח דובדבן בטובס ונהרג. עכשיו הג'יהאד האיסלאמי והחמאס רבים של מי השהיד. אל תריבו, נספק שהיד גם למפסיד.
בחיי חשבון הבית, חברת הקנאביס אינטרקיור של אהוד ברק מסגשגת, תגיע לרבע מיליארד שקל השנה, איך זה תמיד קורה דווקא לו?
במהלך פסגה וירטואלית עם ביידן על טיואן, יהיה נשיא סין שי, מי שמשחק איתנו באש יישרף. ביידן מלמל משהו על סטטוס קוו.
נבחרת אנשים חדורל של ירדן הפסידה לאיראן, עכשיו הם טוענים שהשוערת האיראנית זה שוער. כל כך 2015.
בוועידת המדינות התורמות לרשות הפלסטינית בבריסל, אמר גלעד ארדן שאונרה היא חלק מהבעיה, לא הפתרון. שכוח.
טוב, כמובטח, נגיד שלום לאיש חדשות 13, והניצול מאירועי בית המשפט היום, ברוך יקרא, שלום.
ערב טוב.
אלן, בן וריה, מה העניינים?
אנחנו כמובן מדברים בעקבות הסרטונים ששתפו את הרשת, זה לא רק אתה, גם עמיתך אביעד גליקמן, והבנתי שגם רביב דרוקר, חטפתם דלי של גידופים ומי ביוב על הראש כשיצאתם, אצלך זה חרה גם לעניין הפיזי, למי שלא ראה עדיין הולכת, ראיתי את זה עכשיו מזווית החדשה, אחריך אישה, כיסוי ראש בעצמה, יש לה מקל, ואז היא פשוט מכה לך בראש עם המקל, ככה בצורה מאוד כירורגית ומעיפה לך את הכיפה. קודם כל, אני מבין שלא היית מודע לזה בהתחלה.
נכון, קודם כל, זה הרבה בזכותך, בן, כי אתה קיבלת את הסרטונים הראשון, אני אסביר לך מה קרה. מה שקרה זה שלמעשה באמת הלכנו שם, אז היה את הגידופים והכליות שלצערנו הרב הפכו שגרה, אני אומר את האמת, לא עלה בדעתי אפילו לדבר ולהגיד למישהו, הלכתי אחרי זה לארוחת צהריים עם רבי ואביעד, החלפנו חוויות על הכללות הרגילות, סיפרתי להם על מכה שקיבלתי בראש, ושהכיפה נפלה לי, לא ידעתי בדיוק מה זה, חשבתי אולי שבהתחלה זה נחזיקו שלטים, ואמרתי אולי זה מי איזה סלט, אז זה היה בתמימותי, חשבתי אולי מישהו אפילו קטעות, כן, לא משנה, רואים שם בסרטון שבאמת אני שואל רגע מי זה נתן לי מכה, ואז אני משיך הלאה, היא באמת הייתה קצת, לא כל כך זיהיתי בהתחלה את אותה אישה מאחוריי, ואחרי זה למעשה אתה העלית את הסרטונים, שאז ראיתי שבחרתי אישה מגיעה עם מקל, מכוונת אותו לראשי, נותנת מכה, ומעיפה לי על הדרך את, את הכיפה, אולי מתוך, בהמשך לא תנקרות, תוריד את הכיפה, תוריד את הכיפה, תוריד את הכיפה, שהיו שם מהרבה אנשים. זהו, אז זה כמובן, כשראיתי את זה, זה כבר היה נראה לי אירוע הרבה יותר חמור, כי את המכה הקטנה שקיבלתי בראש ספקתי, המשכתי זה הלאה, לא עשיתי את זה עניין, אבל כשראיתי את זה, שזה ממש מקל שמכוון לראשי, אז כמובן שזה דבר שכבר, כמובן התייחסתי לו יותר בחומרה. אבל שמע, הבן, מי כמוך יודע, אתה הרי עוקב אחרי החבורה הזאת הרבה. לפעמים אני אומר, וואו, כמה כוח יש לך לעקוב אחרי כל מה שקורה שם, עם רמי בן יהודה וכו'. אבל תשמע, אלה אנשים שהם באמת גרעין קטן מאוד שהולך, שהולך ממקום למקום להפגנות, אבל יש להם ספיחים שהם יותר אלימים, ואתה יודע, פה זה מכה עם מקל, בפעם הבאה זה יכולה להיות דקירה עם סכין, הפעם אחרי זה יכולה להיות איזושהי אבן חזקה שתזרק על, על הראש של אחד מאיתנו, ושמע, זה מסוכן, והדבר העצור שלא שומעים רבע גינוי מכיוון האיש שעבורו הם מפגינים, שבעדו הם מפגינים, זאת אומרת, המינימום שבמינימום, דבר קטן שהיית מצפק, כי זה הפגנה שהיא נטו סביב איש אחד, וזה בסדר, הוא לא אשם, אגב, הוא לא אשם בשום צורה במה שקורה שם כרגע נקודתית ישיר, באופן ישיר. אבל אתה מצפה שאדם כזה יבוא ויגיד, זה לא בסדר. וזה לא קורה, אבל מה חדש?
שמעת איזשהו גינוי לא מצידו, אלא מצידם של חברי הכנסת של הליכוד שהיו שם?
לא, לא שמעתי אף גינוי לא מצד חברי הכנסת, ולא מצד, ולא מצד, כן שמעתי מכל מיני אנשים שכמובן גם במתוני הימים, לא, אבל תראה, העניין הוא פחות הגינויים, העניין הוא באמת האווירה שמתוחזקת ומשולהבת כבר כמה שנים. וזה דבר שהוא, נורא, כאילו, איך מישהי מרשה לעצמה לבוא עם הקל, ואתה יודע, זה דברים שאתה אומר, אתה כאילו מחפף אותם, יאללה, אנחנו מתקדמים, גם אני התקדמתי שם, אחרי אותו שנייה, אותו רגע שראיתי את זה. אבל האירוע הזה הוא אירוע ששוב, זה כמו...
יש לי ברוך הוויכוח איתך בנקודה אחת, ראיתי אותך אחר כך מדבר או מצייץ, אני כבר לא זוכר, ואומר שאין לך כוונה להגיש נגד האישה הזאת תלונה. אני מבקש ממך כאן לשקול את זה פעם נוספת. פה, מכיוון שזה כל כך קליר קאט, אני חושב, קודם כל, אולי אני נביא זעם, אבל אני חושב כבר הרבה זמן שאנחנו מתקרבים למעשה אלימות קיצוני, אני לא יודע נגד מי, ואני חושב שאחר כך כולנו יבואו והתחרטו, והיינו כבר, מי שנכווה ברותחים, עכשיו לא נזהר לא בצוננים ולא בפושרים ולא בכלום. וכן צריך, אישה כזו לדעתי צריכה להיענש, כן, גם עניין של הרתעה, כן, גם עניין עקרוני, ולא צריך לוותר על הדבר הזה.
אני חושב שהביקורת שלך כלפי העמדה שלי מוצדקת, אבל אני אומר לך דוגרי, בצורה הכי אנושית, קשה לי, אני רואה את האישה הזאת, אתה יודע, עם דמות כזאת שאומר, אני עיתונאי, אני כביכול איש, יש לו מיקרופון, יש לו איזשהו כוח, ופה זה מין אישה שהולכת ומביאה, אני מודה. אני לא אומר שזה בסדר, ואני לא מנסה גם להתחסד ולהצדק, אני ממש מתנצל בפני מי שתופס את זה ככה, באמת שלא. אני באמת, קשה לי הקטע הזה של עכשיו ללכת, אני מאוד מבין את זה, אני גם לא יודע, אני באמת, שואלים אותי, שאלו ארגון העיתונאים, אני מאוד מבין אם מישהו ילך וינסה לעורר, אגב, המשטרה גם לא צריכה תלונה. אתה יודע, הרי שנינו יודעים את זה, בן, אתה משפטן, לא, המשטרה לא צריכה תלונה, המשטרה ראתה אירוע, האירוע הזה נמצא ברשתות החברתיות, רואים אישה מכה עם הקל, מישהו בראש, עיתונאי בראש או כל אדם אחר בראש, היא צריכה ללכת לחקור את זה, זה מאוד פשוט, היא לא צריכה שום תלונה של דבר הזה. אבל אני אומר לך בכנות, לי לבוא שאני אלך עכשיו, תכנן סתרה, ואני תפסו, קשה לי עם זה, אבל האווירה היא אלימה, הסכנה היא סכנה, ומבחינה הזאת אני חושב שהנבואה שלך היא במקומה. אין לי בכלל ספק בזה, אנחנו רואים מה שקורה.
אבל אולי באמת כדאי שתוריד את הכיפה, כי ראיתי היום תמונות מהמשפט של אברג'יל וחבריו, שם כולם דתיים.
שיב, אני דווקא, זה כן היה לי חשוב להגיד שם, אני אומר, זה נצחו הכיפה. אומרים תמיד, הרבה יש את המנטרה הזאת, תמיד כלפי...
לפחות תוריד את הכיפה.
אני באמת לא רוצה לשמוע שוב, הכיפה היא מבחינתי מייצגת, בחינוך שאני קיבלתי, בעולמות שאני גדלתי, בערכים שאני קיבלתי, פשוט את הערכים הכל כך הפוכים, והערכים האלה של אותם אנשים שאומרים תוריד את הכיפה, שאני יכול להגיד לכם שאירועים כאלה רק מחזקים ומדביקים עוד יותר את הכיפה לראשי, אם היה לי אי פעם איזושהי מחשבה מתישהו להוריד אותה.
בטח איזה הפסד של הפועל ירושלים על הבאזר. תגיד, אם כבר אתה פה איתנו, איך אתה מנתח את מה שקרה היום? נדמה לי שהשופטים פה קצת מתחילים להתברבר. אם אתם מתכוונים לדחות, למה זימנתם?
אני אגיד לך מה הניחוש שלי. שהשופטים, בוודאי, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, כי היה אפשר לשמוע את זה גם בדיון, באו בגישה של לשמוע את העדות. עד השנייה האחרונה שההגנה טענה והתביעה לא התנגדה לדחיית העדות של חפץ, הטון והווייב של השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה, אבל רגע, זה לא קשור ל-4,000, אני מדבר על אותה עדות חדשה של הדס קליין, שבאמת אין לה שום קשר לתיק 4,000. ואז עלה סיפור ההדלפות שקיבל מינוף מאוד מאוד חזק, שהשופט ברעם היה נורא כאוס לגביו, ומה פתאום, ולמה לא בודקים ולא זה, והסנגורים כמובן נתנו את השואו הרגיל שלהם של איך אני יכול לדעת מה יש שם ומה יקרה שם וכו' וכו', ואיכשהו השופטים התכנסו לדיון ארוך אגב, של איזה 40 דקות בתוך לשכתם, בהחלט יכול להיות שנשמעו שם חילוקי דעות. אני יכול לומר לכם שבהחלטות טכניות שופטים לא אוהבים להביא עמדה של עמדה שהיא כאילו לא אחידה. זה מקובל.
כן, מעדיפים פה אחד, זה ברור.
בדיוק, פה אחד. כך שיכול להיות שאפילו אם שופט אחד אמר, אני בשום פנים ואופן לא מוכן, נגיד אם השופט ברם, הוא אומר, לא, אי אפשר, חייבים לתת להם את זה, אז הם לא ירצו פה זה, והם אומרים, יאללה, בואו נראה שמשופט ברם, או שאפילו היה לו רוב, כי שחם הוא שופט מאוד מאוד שקט, ואנחנו פחות שומעים אותו. השופטת רבקה פרידמן פלדמן, היא ממש, כל ההערות שלה היו הערות, מה הסיפור, למה אי אפשר להתחיל. אז כך שאפשר להניח שדעתם לא הייתה אחידה, אבל שוב, לא, שופטים לא מציגים עמדות מחולקות בהליכי ביניים, ולכן אני חושב שזה מה שקרה, ובסדר, זה עוד
קריאה. ולגבי העניין עצמו, אתה נדבר שאתה הראשון שפרסם על הצמיד הזה,
כן.
תנסה להסביר לנו פה, יש איזה קטע, הפרשנים מסוימים כל מיני כותבים שאם לא מזמנים את נתניהו לחקור אותו בעזרה, אי אפשר יהיה להכניס את הפריט הזה, שתשמע, הוא הופך את את ה-700,000 שקל, מביא את זה כמעט למיליון, שזה... כאילו מה, מי נגד מי באירוע הזה? אני קצת פחות מבין.
זה מצב, לא, אתה צודק, זה באמת מאוד מבלבל, זה באמת סיטואציה, והיום אני חפרתי עליו, גם אני אדבר על זה קצת במהדורה. תראה, בגדול, יש מצב מוזר, כביכול יש את הלחץ הזה, כי זה באמת עניין חריג, שעושים השלמת חקירה, תוך כדי משפט שמתנהל, ועוד בשלב לא מתקדם מאוד, אבל חצי שנה אחרי פתיחת ההוכחות, של המשפט הזה, זה לא נחשב מתקדם מאוד, זה אפילו לא תחילת ההתחלה, אבל, זה מצב חריג, זה מצב שהוא לא מקובל, ואז אומרים, אוקיי, חייבים מהר להעביר את החומר, כי אוי ואבוי מה יגידו שלא העברנו חומר שחקרנו וזה וזה. אבל מה קורה בפועל? נותר אבסורד. אם יש לכם איזושהי מחשבה ואיזשהו רעיון לתקן את כתב האישום, אז הרי תצטרכו בוודאי לחקור את נתניהו שיגיב לדברים האלה. ואז אם הוא נחקק, כי הוא הנאשם בתיק הזה, כן, אתה צריך לחקור אותו, שלא לדבר אם אתה לא צריך לקבות עדות משר נתניהו וכו' וכו'.
השאלה היחידה נדמה לי לנתניהו זה האם ידעת, כי לאשתו מותר לקבל מתנות לכאורה.
לא, אבל אני מזכיר לך את השמפניות. כל התזה של הפרקליטות בתיק 1000 אומרת את הדבר הבא. העובדה שמגיע חלק מהטובות ההנאה מגיעות לגברת נתניהו בהקשר הזה של מערכת היחסים עם מילצ'ן סלש פאקר, שבעצם הם הכל עושים ביחד, וגם אגב את הדבר הזה, הם תכננו לחלוק ביניהם.
בוא, הרי בסוף... הסיפור זה שמילצ'ן הביא את פאקר שיעזור לו לעמוד כן, בנטל.
כן, בנטל, גם כן. פה זה קורה. היא מבקשת שוב לטענת הדס קליין, שר נתניהו מבקשת צמיד, צמיד ספציפי מאוד, בשווי 43,000 דולר, אני מדבר, יש עוד כמה דברים, כן, אני מדבר כרגע על הסיפור הזה, ואז מילצ'ן, למיטב הבנתי, מבקש את הסיוע מפאקר, אומר, נתחלק, אם הבנתי נכון...
עוד רגע הם היו יוצאים להדסטארט. ואגב, נדמה לי שהפרסום המשלים של אילנה בערוץ המתחרה, גם הובאו הוכחות שנתניהו היה בלופ הזה. טוב, בקיצור, אגב, מעניין אותי, אם יהיו השלמות חקירה, זה כבר לא ראש ממשלה, הוא צריך לבוא אליהם, זה אירוע אחר.
לגמרי, אם תהיה השלמת חקירה, זה יתקיים בלעב, אין בכלל שאלה. אבל תראה, פה למעשה המסלול יהיה הפוך. מנדלבליט יצטרך להחליט האם הוא מתקן את כתב האישום, זאת אומרת פוטנציאלית, רוב הסכמים שכן, הרי זה עדות ברורה, אז עם חשבוניות אין פה ויכוח, והשיקול לא לעשות את זה, זה שיקולים של, אוקיי, זה מסובך, זה בהמשך, זה, הם עכשיו ידרשו כל מיני דרישות, הם פשוט עוד תשובה לכתב האישום, הם בקשו עוד שימוע, הם יודע מה הם בקשו, עוד דיון חסינות בכנסת, הם יכולים לבקש הכל, כן, הסנגורים, ואז זה ירתיע את מנדלבליט, אבל אם הוא החליט שהוא הולך על כתב אישום, אז הוא יחקור את נתניהו, אבל את ההחלטה, על תיקון כתב אישום, כבר. ואז זה אומר שהוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת מאוד מאוד מהר, אני מדבר על טווח של יום, יומיים, שלושה, כי כרגע הדיון של חפץ קבוע על שבוע הבא.
יש לו עוד, עד פברואר שהוא מסיים, עוד הרבה תלאות מצפות לאיש. ברוך יקר חדשות 13, תודה.
תודה רבה.
לירן לוי, וואלה, שלום.
שלום לך.
אלן, ערב טוב.
אז אנחנו, אתמול היה לנו סורוקה, היום היה לנו מהומת וקטטה ואלימות מחוץ לבית החולים במאיר בכפר סבא, אבל...
כן, רגע, אבל זה לא את המשוואה, כן?
האירוע שמחולל את הדבר הזה קורה בלוויה בג'לג'וליה, ספר.
טוב, אז מה שקורה היום במהלך לוויה בג'לג'וליה, לפתע נשמעות, בסוף הלוויה, לפתע נשמעות יריות, כשעבריינים רוצפים אחרי איזשהו אדם שנמלט לתוך בית הקברות, ואז הם מצליחים אומנם לפגוע בו, אבל רק לפצוע אותו, וכדור אחר, מה שנקרא כדור טועה, מגיע ופוגע באדם אחר שבדיוק בא, השתתף בלוויה, יצא, בכלל לא היה יעד לניסיון החיסול הזה, והוא, לא רק שהוא נפגע, הוא... כדור הרג אותו, מת מפצעיו במקום, די במקום, ולמעשה אנחנו עם עוד נרצח בחברה הערבית, דבר מזעזע. שניהם מפונים, גם זה שנפטר וגם הפצוע מפונים לבית החולים, ושם באמת מגיעים בני המשפחה של הבחור שמת מהירי, מחמוד איברהים עודה שמו, בן 52 מג'לג'וליה, והם מתחילה שם איזושהי התלהמות, איזושהי התפרעות התחלתית מחוץ לבית החולים, אבל מהר מאוד כוחות משטרה ויסם מגיעים למקום ומשתלטים על הדבר הזה. צריך להגיד בהם, זה לא דומה להתפרעות שראינו מחוץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ששם ראינו סכינים, שמענו יריות ואבנים שיודו, פה הייתה איזושהי מאומה, שאגב אנחנו רואים אותה בהרבה מקרים של פצועי ירי או הרוגי ירי שמגיעים לבתי חולים, ואנחנו רואים שם התפרעות והתפרצות רגשות של המשפחה. ראינו את זה היום, אבל המשטרה הצליחה להגיב מהר מאוד, והנה לכוון, אנחנו רואים שלמרות המבצעים של המשטרה ולמרות הסוכן הסמוי שתפס הרבה מאוד נשקים, אנחנו מבינים שזה אפילו לא טיפה בים, והאלימות ברחוב הערבי נמשכת, ותחושת הביטחון היא לא אפס אלא מתחת לאפס. תחשוב על אדם שהולך ללוות חבר ללוויה, ובסוף הלוויה הוא בעצמו יוצא משם בסקית. זה פשוט מזעזע באמת. אין לי...
אני חושב שזה בכל זאת סוג של המשך למה שהיה בסורוקה, כי זה לגמרי הגיוני לנהל קרב יריות בין שתי כנופיות בבית חולים, אתה חוסך אמבולנס לפינוי הפצועים.
הם עשו את זה קרוב, הם התחשבו.
אז פה הם כבר הלכו ישר לבית הקברות.
כן, בדיוק, למה, אתה יודע, הם חסכו את כל התהליך, ובאמת הלכו ישר לבית הגברות, אבל זה מראה רק דבר אחד, זה מראה שלא מפחדים מהמשטרה, זה מראה שאין הרתעה, ואגב, אני לא מאשים רק את המשטרה בדבר הזה, יש פה הזנחה ארוכת שנים של ממשלות ישראל, יש פה רחמנות, מה זה רחמנות? רחמנות גדולה מאוד של בתי המשפט בישראל, כשמביאים אנשים למעצר וגם בפסקי דין, ואנחנו רואים את זה, וכל הדבר, השילוב של הדברים האלה ביחד מוביל את זה שאין הרתעה. אתה יודע, אומרים אנחנו מאבדים את הדרום, יכול להיות שנכון אנחנו מאבדים את הדרום ואין משילות, אבל אלו חבר'ה, זה ממש לא רואה את זה רק בדרום, זה בכל הארץ, והמצב הזה רק ילך ויחמיר. ומה שאנחנו ראינו בבית החולים, מחוץ לבית החולים סורוקה, אם אתה שואל את דעתי והערכתי כמי שמסקר את משטרת ישראל, זה רק הפרומו למה שנראה בשומר החומות הבא, שומר חומות 2, בפרעות שיהיו, זה רק הפרומו הקטן ביותר.
אני מקווה שהנבואה הזו לא תתגשם, אבל תשמע, אני...
כנראה תתגשם, בן, כי אנחנו צועדים לשם בצעדי ענק, אנחנו מספרים לעצמנו, סליחה שאני רגע מתפרט, אבל אנחנו אוהבים לספר לעצמנו, משטרת ישראל אוהבת לספר כמה היא חזקה וכמה היא טובה, ושהיא מצליחה, אבל בוא, עם כל הכבוד,
לא, אני אומר את זה שאני מקווה, אני מקווה שלא תתגשם, א', כי אני באמת מקווה שלא תתגשם, ב', כי אני מכיר את הצעדים שנקטים עכשיו, גם לכיוון שומר חומות נוסף אם וכאשר יהיה, ומקווה שידוע פעם, הרי נתפסנו בהפתעה פעם קודמת, אבל אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, אני כן רואה מאמצים של המשטרה, כסף הם קיבלו, שוטרים הם מקבלים, התקציב החדש פותח אופציות, גם הנחישות חזרה, אני מזהה, תקן אותי אם אני טועה, ויש מצב שאני טועה, את צוואר הבקבוק בבתי המשפט. בסוף, כשאומר מפקד המחוז הדרומי, אנחנו נבוא חשבון עם כל המשתוללים בסורוקה, עוצרים 20 איש, מביאים אותו לבית משפט, לא בדקתי, אני מנחש, כולם יחזרו הביתה. או יקבלו צו מעצר בית באיזה מקום, באום בתין, כן? שזה 3 קילומטר מרובע, וכלום לא יקרה, והעונשים יהיו על תנאי, ושם אנחנו מאבדים את ההרתעה לגמרי.
קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אבל תן לי לחזק את מה שאתה אומר ולהוסיף את זה. תראה, זה לא רק בתי המשפט, כן, זה בתי המשפט וזה האנשים המגוחכים, ואגב כמה מהם מהאלה שנעצרו שוחררו, כי סברו שבסוף הם באמת אולי לא היו מעורבים, או היו מעורבים רק בידוי אבנים. בסוף, עם כל הכבוד לניצב פרץ עמר, מפקד מחוז דרום במשטרה, שהאחריות הכוללת למה שקורה במחוז איש שלו, כן, בדרום לפחות איש שלו, תשמע, כשהמשטרה הגיעה למקום, קודם כל, תודה, ראינו כמה זמן, ומבחינתי זה הרבה מאוד זמן שהדבר הזה התרחש שם עם היריות. אז עד שהמשטרה הגיעה למקום, העבריינים שחוללו את כל הדבר הזה פשוט ברחו למשטרה. והמשטרה עדיין, היא אמרה שהיא תבוא איתם חשבון, אבל המשטרה עדיין לא תפסה אותם. המשטרה עדיין לא תפסה אותם. עכשיו אתה יודע, כל רצח שקורה בחברה הערבית, ברחוב הערבי, ונפתחת חקירה וכמובן מיד גם נשלח צו איסור פרסום, אני אומר, בונה, כמה תיקי חקירה יש להם? זאת אומרת, איך הם יכולים עכשיו באמת להשתלט כשכל, כמעט כל יום נוסף עוד רצח, עוד תיק חקירה, כשיש תיקי חקירה שכבר לפני כמה חודשים בכלל לא פוענחו. אז נכון שהמשטרה מנסה, ונכון שהוסיפו למשטרה, יוסיפו, כן? תוספת תקציב ויוסיפו עוד 1,000 שוטרים, אבל אם מי שחושב שתוספת של 1,000 שוטרים ותוספת של איזושהי תקציב שנתנו למשטרה, זה מה שישנה את כללי המשחק, אז לא, אני חושב שלא. אני חושב שכללי המשחק השתנו ברגע שנתחיל לראות כאן פענוחים של תיקים, ברגע שנתחיל לראות כאן את העונשים מוחמרים, וברגע שנראה שופטים, מפסיקים, שופטי שלום, מפסיקים לשחרר במעצרי ימים, שודים הביתה, בטענה שאפשר לעיין את המסוכנות שלהם בחלופת מעצר. תפסיקו כבר עם הדבר הזה, ואתה יודע, יכול אולי להיות שדווקא המחוקק, כי בסוף בית משפט פועל על פי חוק, על פי מכוח החוק, יכול להיות שדווקא המחוקק, כנסת ישראל, ממשלת ישראל, ממשלת השינוי, צריכה לחוקק פה איזשהו חוק שיביא, שאולי אפילו, לא יודע, אולי אפילו כבר בשלב הזה, יעניש את מי שמתעסק בפשיעה במגזר הערבי. אלו חבר'ה, אנחנו במצב חריג. אי אפשר להמשיך כמו שהמשכנו עד עכשיו. אי אפשר להמשיך באותה הדרך ולצפות לשינוי תוצאה. בינתיים, אני לא רואה פה שום שינוי.
תודה על השיחה, לירן לוי, וואלה, תודה.
תודה רבה.
תודה חברים, תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אפרת קורמן 103, תעשה דיווחי תנועה, אחר כך נצא לפרסומות, אחר כך נחזור עם פרשת 512, בוקי נאי ספר לנו פה על יצחק אברג'ל, הצל יהיה פה, וגם הטיל הרוסי, אלוף פרופסור במילואים, יצחק בן ישראל, חכו לנו. בוקי נאי, שלום.
ערב טוב.
שלום לכם וערב טוב לכם.
נראה אותך מסכם לנו את עניינו...
אני שומע אתכם הכי חלש בעולם.
ענייניו תגבירו אותנו היגעים של יצחק אברג'ל שהורשע היום ברצח שלושה אזרחים, ניסיון חיסול של זאב רוזנשטיין, ניהול ארגון פשע, זה תיק 512 של תיק הדגל שלה, צריך להגיד שפו למשטרה, יש פה הרשעה, תן לנו את זה.
תראה, משטרת ישראל השקיעה, עבדה קשה, הפרקליטות עבדה קשה, כולם חובקי עולם עבדו קשה, ונהיה משטרת ישראל ניצחה את הארגון פשע הכי גדול בארץ שאי פעם הצליחה לחשוף אשכרה המקבילה של המאפיה הסיציליאנית, ועשו על כזה דבר בדיוק סרט שנקרא הבוגד על טומאסו בושטה, שהיה הסרט שאיטליה הציגה בפסטיבל האוסקר האחרון. איטליה באה עם הסרט הזה, טומאסו בושטה היה עד המדינה במאפיה הסיציליאנית, פה זאת הדבר בדיוק. אני רוצה, תראה, היום...
מי זה הטומאסו בושטה שלנו?
אז זהו, אז אני עכשיו מספר לך, כותבת השופטת בהכרעת הדין, שאיפשהו ב-2011, למשטרת ישראל נהיה קשר עם אחד משהו א' ד' רשום, שישב בכלא בברזיל, ויצרה איתו קשר. אבל אני רוצה לספר לכם את זה. תשמעו, היה אחד, בחור טוב, היה חוקר מעולה, קראו לו אפרים ברכה. אפרים ברכה היה טרבלסי, אלג'יראי, נכון? עכשיו, ההוא שיושב, הבחור שלחץ על הפצצה ברחוב יהודה הלוי, אחרי זה ברח מהארץ, ונהיה סוחר סמים בארגון הזה. ויום אחד עצרו אותו בברזיל, והמודיעין של המשטרה, האזנות וכו', אמרו שהוא... כועס נורא על אברג'יל ועל הארגון שלו, כי לא תומכים בו כספית, היה לבן שלו בר מצווה, לא שילמו כסף, לא שלחו לו עורך דין, הוא נורא נורא התרגז. אמרו, ההוא טרבלסי, נשלח את טרבלסי, את אדון אפרים ברכה, דיבר איתו בערבית, מבטא אלג'יראי, נסע וחזר ונסע וחזר, עד שהוא נשבר ונהיה את מדינה. והפיעו אותו לארץ, והשופטת כותבת שהוא פתח סוהר בפני המשטרה על הארגון פשע הזה. אז עד המדינה הזה הביא לחשיפת ארגון הפשע הגדול ביותר בארץ, שגרם למשפט הכי גדול בארץ, עם הכי הרבה עדים, עם הכי הרבה 13,000 עמודי פרוטוקול, תחשבו.
ויש שם עוד הרבה נאשמים, נכון?
יש שם עוד הרבה נאשמים, יש שם עוד הרבה מאוד פרשיות, כמו למשל הפיצוץ בכניסה לנמל תל אביב, וכמו אלפי קילוגרמים של הרואין, ו-12 טון חשיש שיוצאים ממרוקו לקנדה, כל מיני סיפורים שכאלה. ויצחק אברג'יל, שהוא הנאשם הראשון, הורשע בשלושה מעשי רצח. התיק הזה לימד את הפשע בישראל, את הדבר הבא. אם אתה מחליט להיות פושע, אסור לך להיות קמצן. וזאב רוזנשטיין, שניסו להוריד אותו, אתם זוכרים, השותפים שלו נעצרו, והוא לא שם עורכי דין, והוא לא נתן להם כסף, אז הם נהיו את המדינה. אברג'יל לא שם כסף על הפועל שלו שנעצר בברזיל, והוא נהיה עד מדינה. אני מכיר היום שני ראשי ארגוני פשע שהם לא בארץ, הם ברחו, אבל יש להם חיילים בארץ, וכל חודש, בראשון לחודש, בא להם חבילה עם כסף. אתה לא יכול להפקיר את הפועלים שלך, בגלל שאתה מנסה לחסוך כסף.
זה נכון, אבל תגיד לי,
מישהו מהפועלים שלך יהיה עד מדינה.
נכון, אבל בוקי תגיד לי, יש להניח שיצחק אברג'יל ושותפיו יודעים בדיוק מי האיש. למה אנחנו צריכים לקרוא לו א' ד'?
כי בית משפט הוציא צו איסור פרסום על שמו, והוא נמצא אצל התוכנית להגנת עדים, הוא ומשפחתו, שלחו אותו לאי שם בעולם כשהוא גמר להעיד, והמדינה משלמת הרבה כסף, כדי שיהיה להם שם חיים חדשים תחת שם אחר, ועובדות סוציאליות.
אכפת לך שנקרא לאלף דלת פשוט אלדד?
בוקי. זה שם נתניאתי, זה לא אלדד.
זה לא אלדד, זה לא שייב. בוקי, אנחנו מודים לך על העדכון הזה החשוב.
תודה רבה. תודה רבה.
יום טוב לכם, ביי להתראות.
נגיד שלום יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, אלוף מילואים פרופסור יצחק בן ישראל, שלום.
שלום לך.
סיפור קצת חריג, הרוסים מנסים טיל נגד לוויינים, פוגעים בלוויין שלהם, מתפזרים חלקים, דברי כזה, פסולת בחלל, האמריקאים מפרסמים מודעת גינוי חריפה מאוד, אגב זה מזכיר לי שהיה סרט לא מזמן בחלל, שכחתי את שמו, שמתחיל בדיוק ככה, שפסולת בחלל בעצם פוגעת בתחנת חלל וגורמת להרבה נזק. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה שם?
כמו שאתה אמרת, הרוסים ירו טיל נגד הלוויין של עצמם, במסגרת ניסוי של יירוט לוויינים, אם יום אחד הם יצטרכו לעשות את זה. עכשיו, כשאתה פוגע בלוויין, ואתה פוגע בו, מפוצץ אותו, מה קורה לרסיסים? הם לא נופלים למטה על כדור הארץ. אם זה היה ככה, אז היינו מחכים רגע, זה היה עובר ונגמר. הם ממשיכים לנוע כמו כל אחד מהם עכשיו הוא לוויין קטן. יכול להיות לוויין של גרם, יכול להיות לוויין של 5 קילו, תלוי לכמה, סך הכל כנראה 1,500 רסיסים שאפשר לעקוב אחרי מכדור הארץ, והם מסובבים בחלל, ואם במקרה הם נתקלים בדרך במשהו אחר, אז זה לא טוב. עכשיו הרוסים...
אז המשהו האחר הזה, הוא היה עלול להיות תחנת חלל, שבה יש גם אסטרונאוטים רוסים.
קוסמונאוטים.
נכון, נכון. יש בתחנת חלל ברגע זה 7 אנשים מלאומים שונים, חלקם אמריקאים, חלקם רוסים, יש גם אחרים, ויש נועל קבוע, תזכרו שזה לא רק זה, הרוסים דרך אגב בשנות ה-50 כבר הכריזו על מבצעיות של הטילים נגד לוויינים שלהם, זה לא משהו חדש, עכשיו מפתחים טכנולוגיה יותר מותקנת. הסינים ב-2007, אם אני לא טועה, ירו והפילו טיל לוויין של עצמם, וגם אז היה הרבה רעש על הזיהום שזה עושה בחלל. והאמריקאים שנה אחרי זה, ב-2008, לראות שגם הם ידם לא, כן, לא חלשה בתחום הזה, הפילו לוויין של עצמם גם, ירו, ועכשיו, והודו ב-2019 לפני שנתיים.
היחידים שלא הפילו זה אנחנו, יצחק.
כן, אנחנו חושבים שזה רע מאוד להפוך את החלל לתחום צבאי. אם כבר אתה רוצה לפגוע בלוויינים של מדינה אחרת, הדרך הכי קלה לעשות את זה, ולא צריך שזה יפתח טילים אנטי-חלליים, זה לפגוע בסייבר בתחנות קרקע שנותנות להם פקודות, הלוויינים האלה לא יודעים לעשות כלום בלי הפקודות שהם מקבלים מהקרקע. זה דבר שכן ביכולת של מדינה כמו מדינת ישראל. בכל אופן, מכיוון שהרסיסים האלה התפזרו, אז נועל בטיחות קבוע בתחנת החלל, שברגע שיש רסיסים, עד שהם מבררים איפה הם, האם הם בגובה המתאים, האם בכלל מסכנים או לא, הם נכנסים, בדרך כלל זה קורה הרבה, יש הרבה רסיסים כאלה, הם נכנסים לאזורים מאוד מיוחדים מוגנים בתוך התחנת חלל, ובמקרה הזה אפילו הלכו עוד צעד קדימה, חלקם יש עכשיו, התחנת חלל מחוברים לה שני רכבי חלל, הרכב סויוז, שזה הרכב שבעשר, יותר מ-10 שנים האחרונות, הוא הרכב, אומנם רוסי, אבל הוא הרכב שבו גם האמריקאים, עד ממש החודשים האחרונים, טסו בו לתחנת חלל, אז חלק מהם נכנס לשם, והחלק השני נכנס לרכב חלל שבחודשים האחרונים התחיל לטוס גם הוא, זה הספייסיקס, למקרה שאם באמת ייפגע תחנת חלל, אפילו יוכלו לא רק להציל את חייהם, אלא גם כמו לרכב בילות כזה, כן? יפעילו את הרכב חלל וירווחו לכדור הארץ.
אז מה, הרוסים לא ידעו שזה מה שהולך לקרות, שהרסיסים יתפזרו או שלא היה אכפת להם?
לא, ודאי שהם ידעו, וגם לא ברור, לי למשל, לא ברור אם באמת הם סיכנו את זה, או שפה מדובר באיזשהו איתות מדיני. אתה צריך לזכור שרוסיה וסין הציעו לארצות הברית לעשות איזה אמנה נגד הטילים האלה.
זה מה שרציתי לשאול. בהודעה האמריקאית הם דיברו עכשיו על ה-de-weaponization של החלל, השאלה אם יש באמת דבר כזה של כאילו פירוז החלל.
כן, עד היום היה. זאת אומרת, היה, אם אתם זוכרים, הנשיא רייגן ואדוארד טלר בשנות ה-80, היה להם איזה רעיון לעשות מיליטריזיישן של החלל, זאת אומרת, להציב כלי נשק בחלל. הדבר הזה לא קרה מור וגידים, והחלל עד היום נשמר כגוף, חוץ מלאסוף מודיעין מהחלל, שזה לא נשק, כן? החלל נשמר באמת לא צבאי, עד כך שאמר לכם, האמריקאים בעשר שנים שלא ידעו איך לטוס לתחנת חלל, הטיסו את האסטרונאוטים שלהם ברכב רוסי. עכשיו, אם הציעו להם רוסיה וסין, הציעו לפני שנה בערך לאמריקאים לעשות אמנה כזאת, אמריקאים מסיבות כאלה ואחרות, זה הכל מדיניות ודברים מהסוג הזה, לא הסכימו, והרוסים בתגובה שלהם אמרו, אמרנו לכם, בוא נעשה את זה, ולא רציתם, יכול מאוד להיות שזה מכוון ללחוץ, מין סוג של איתות שלוחץ על האמריקאים, אם לא תעשו איתנו איזה אמנה, אז אנחנו נמשיך לפתח את היכולות שלנו.
ברור. אז הבנו, אלוף מילואים בן ישראל, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות ונחזור. היינו אמורים לדבר עכשיו אריה עם הצל שעשה סטארט-אפ כדי לעזור להוריו, אז זה חתיכת רעיון.
כן, סיפור, הוא טוען שהוריו חיים באיזה דירה בין מפתח, לא דירה שלהם אלא בסחירות, אבל סחירות מוגנת, ובית משפט ציווה להוציא אותה מהבית, והוא טוען שזו רדיפה פוליטית.
מה הקשר?
הוא איש ימין, והרעים הם בשמאל.
אז מה, והוא חושב שהשופטים יודעים שאלה ההורים של האיש ימין מהאינטרנט? ובגלל זה...
בדיוק רצינו לשאול אותו על הדברים האלה. אני לא הבנתי עד הסוף. הוא אומר, אתם חושבים בטח שזו תיאוריית קונספירציה? זה לא תיאוריית קונספירציה? זה המצב. הוא אומר, הפסיקו, לקחו ממני את המוזיקה, הוא כבר לא שר, הוא כבר לא מופיע.
מי לקח? ואיפה שמו אותה?
אני לא יודע.
למה הוא לא שר? למה? הרי אצל כל העם זה ימין, אז מה, לא הבנתי, מה הבעיה? אני שואל אותך כי הוא לא על הקו, ואתה פה ימין עכשיו.
אני יודע, אבל...
בוא נדבר עם מישהו אחר, בוא נדבר עם איתי זלייט האומן, שלום איתי.
שלום לך.
שלום. שלום בן ואריה שם?
כן, אריה שם, אריה זה כמו תפאורה כבר, זה קבוע, אני משתנה. תגיד, הפסל שלך, זה לא פסל חדש, נכון?
לא.
זה הפסל שהוא שר מכיכר רבין, נכון?
אני אעשה לכם, בסדר. היה את הפסל המוזף של נתניהו ב-2016, זה קינג ביבי, והוא שר. ו... נמכר והגיע לטקסס לאיזה אוסף, ואחר כך היה את גיבור ישראל.
זה ששמת בבלפור שם במחאה ולמוסה.
של האיש נושא הדגל שתוקפים אותו.
עד שלא יסיעו פסלים שלך מכל כיכר בישראל לא תרגע, אבל מה זה פסל עכשיו שהוצב בתיכון בתל אביב, בתיכונת?
שם בעצם פנה אליי רן כהן, ש... כאילו קיבלתי פניות לאורך הזמן מבתי ספר וכאלה, וזה הרגיש לי פחות נכון, ועכשיו זה הרגיש לי שזה כן זמן נכון, ובעצם הפסל מוצב שם קינג ביבי, ומולו גיבור ישראל, הוא רצה בעצם לייצר שיח אצל התלמידים, אתה יודע, לחשוף להם את זה, אני עושה להם אחר הרצאה גם, ושיחה בעצם עם התלמידים, ואתה רואה שהם חיים בעולם שהם לא יודעים כל כך מה קורה מחוץ לעולם הזה. אני חושב שמאוד חשוב לעורר אותם חשיבה ביקורתית, להגיד את מה שאתה מרגיש בבטן ולהשפיע, והפעולות כאלה יכולות לפתוח להם חלונות שמשיכו אותם הרבה שנים, זה אני מאמין.
אבל איתי, אומנות חתרנית היא נגד השלטון, לא נגד האופוזיציה.
כן, מתי אתה מכין פסל של בנט? זה מה שארי התכוון לשאול.
לא יודע, אם יהיה, אני אתקן אתכם. אתקן אתכם ממש לפני זה.
אבל להליכתו של נתניהו זה סוג של אסון לאנשים, למוחים, ללוחמים כמוך, לא?
מה אתה אומר?
אמר מהרהורי ליבו.
שהליכתו של נתניהו זה כל ההשראה שלך, מה אתה עושה עכשיו?
אוי, לצערי, אני לא יודע אם להגיד לשמחתי, לצערי, העולם פה מספק השראה, וזה רק הולך וגדל, אז דווקא רציתי לנוח האמת, אבל יש מספיק השראה, יש... תשמע, אני מרגיש מאוד קרוב לחופש, מאוד חשוב לי. לא משנה מי זה יהיה, מאיזשהו כיוון שהוא, ברגע שאני מרגיש שמצמצמים את החופש הזה, ואנחנו רוצים להרגיש שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית.
רק תגיד לי שאתה לא בצד של מי, שאתה בצד של מתנגדי החיסונים, בטעות.
אני לא בצד של... מה, אתה רוצה להיכנס לזה עכשיו?
לא, האמת ש...
אין לנו זמן.
יש לנו 40 שניות.
רק תגיד אם התחסנת או לא, ונעיף אותך מהקו.
אתה מחוסן אחר, בדיוק. התחסנת?
שמע, אני...
אוקיי, הבנו.
לא, הבנו. ידע איזלי, תודה.
כל כיוון שהוא שמצמצם את החופש, מבחינתי...
הבנו. טוב, לא נבוא לפסל.
ברגע שאומרים לך שמה, תדע לך שהבן אדם לא יתחסן.
עורכים ומפיקים פרט קורמן וסער פלסנר, אחרי על השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ורון שיין, אחרי הספורטים קופן ואיללי. היה שווה הכל בשביל השמה הזה בסוף. יאללה, נחזור לפה אולי מחר, נראה.
תראות מחר.
ביי.